שלום וברכה, היום יום רביעי, ח' באלול, תשע"ד, ואנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק בספר הקדוש מידות הראייה המודפס בסוף מוסר אביך של הרב קוק, ואנחנו בחלק הנקרא אמונה, באות ט', כלומר אף על פי שהיום זה ח' באלול, אבל הפסקה היא ט'. אין קורלציה הכרחית בין הדברים, לכן אנחנו מקבלים את זה כמו שזה. במהדורה שלפניכם, המהדורה הקטנה, הקלאסית, זה בעמוד קוף. מצאת? כן? האמונה הגדולה כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. יכולת כללית גדולה, כוח כביר ונשגב, מופיע בנשמת קדוש השם, הדבק בחיי אל חי העולמי. כשם שהיכולת והגבורה מציירת בתחילה בדמיון הקודש, ככה הולכת היא ומתעלה בשכל ובפועל, עד ותגזר עומר ויקם לך. עצום. אתם מבינים מה שהוא אומר כאן? הוא אומר שמי שאצלו האמונה הגדולה, כלומר, מכאן שהרב מבחין בין אמונה גדולה לאמונה קטנה, כשהאמונה הגדולה מזרחת אורה על הנשמה, כלומר, זה לא רק שהוא בעל אמונה גדולה, אלא יש גם הזרחה על הנשמה מאותה האמונה הגדולה, ואני עוד לא הבנתי מה זה האמונה הגדולה, תגיד לו שאני לא נמצא. כן, אז צריך להבין מהי אותה אמונה גדולה ואיך היא מזרחת על הנשמה. אבל מה שהרב כאן אומר, עוד לפני שנבהר את המושגים של מה אמונה גדולה ומה זה הזרחה על הנשמה, שזה פועל פעולה קוסמית. כלומר, אותו אדם שמזרחת עליו האמונה הגדולה, על נשמתו, זה פועל לא רק עליו, אלא על כל העולם כולו. השאלה היא, איך? כלומר, זה חוזר הרבה ברב, יש על זה מקורות קדומים, שלפעמים האוויר של העולם יותר טהור. מרגישים תפיסות יותר בהירות. מאיפה זה בא? זה בא מזה שיש איזה צדיק אחד שאף אחד לא יודע איפה הוא ואף אחד לא שמע עליו, שאצלו האמונה הגדולה מזרחת אורה על הנשמה שלו. וזאת, משום שהנשמות קשורות זו בזו. כיצד הנשמות קשורות זו בזו? עכשיו, איך גוף פועל על גוף? בדרך כלל על ידי מגע. המגע יכול להיות בכוח הנגיעה, יכול להיות גם ראייה, שמיעה, כל החושים, ריח, טעם. אבל אלה הם מגעים חושיים, גוף חש גוף אחר. זאת אומרת שהיכולת של הפעולה של הגוף על גוף היא פעולה מוגבלת, כפי מידת המגע האפשרית בין שני הגופים. לעומת זה, הנשמות שורשן, ממה עשויות נשמות? מישהו יודע מאיזה חומר זה עשוי נשמה? מה? כן, אבל זה לא מסביר לי. מרצון, יפה, כן. הנשמות? גם הוא לא... טוב, הנשמות עשויות מרצון. שאלה, איך הקדוש ברוך הוא פועל את עולמו ובעולמו? על ידי איזה כוח? על ידי הרצון. יוצא לפי זה שהרצון הוא יותר קרוב בעניינו לשורש המציאות מכל דבר אחר. יוצא שמי שאצלו הרצון מכוון לרצון של הבורא, כשם שרצון הבורא פועל את כל המציאות, אף הוא פועל את כל המציאות. אמרו רבותינו, עתידים צדיקים לברוא עולמות. אי באו צדיקי, ברו על מה? אם היו צדיקים, הצדיקים היו רוצים, היו בוראים עולמות. מה זה לרצות? אם הם היו מעלים את רצונם אל אותו, אומר, גובה של הרצון העליון החפץ בעולמות, אז הם היו משתתפים בבריאת העולמות, אז היו בוראים עולמות. כן. אין שום דבר שמוליד את הרצון. רצון מוליד רצון אולי, מקסימום. לא, הפתאום. הרצון משתמש במחשבות, אבל לא המחשבה יוצרת את הרצון, מה פתאום? נו. עוברות לך, זה נכון, עוברות לך סתם מחשבות בראש, אז מה? אני לא אמרתי שהן תולדה של הרצון. אני לא אמרתי שהמחשבות שעוברות לך בראש הן תולדה של הרצון. אמרתי שהרצון יכול להשתמש במחשבה אם הוא רוצה, אבל לא אמרתי מאיפה באה המחשבה. נכון? אז יש לפעמים, בגלל מה שאתה חושב, אתה גם רוצה משהו הלכה למעשה. אז זה הרצון בהופעתו הנמוכה. זה הרצון הטכני, המעשי. אבל הרצון העליון שלך הוא באמת חלק. איך אמרת לזה? אמרת משהו כמו אלוקה, אבל אני חושב שהתכוונת לאלוה. ממה? כן. זאת אומרת שהרצון הוא הכוח היותר משמעותי במציאות. כן, בבקשה. לא, ודאי שזה לא. אנחנו רק, איך לומר, תולדה, נטף של הרצון העליון. נגזרת, אפשר לקרוא לזה. יש פה שאלה של ניסן יואלי. ניסן, אני קיבלתי את ההזמנה לחתונה. לצערי, אני חייב להיות בחתונה אחרת. אני נמצאת כמה מאות קילומטרים מהחתונה שלכם, באותו ערב. אבל יהי רצון שזה היה כאילו שהייתי שם. כן? כי באמת רצינו לשמח אתכם. לשמוח איתכם. האם הרב יכול להסביר יותר איך הנשמות עשויות מרצון ולמה דווקא רצון? טוב, זה נושא שהרחבנו בו מפעמים קודמות. ננסה להרחיב, אבל לא יותר מדי. כשאנחנו אומרים על עצמנו את המילה הפשוטה אני, למה הכוונה? שמה אני? מה זה? אפשר להגיד, דבר מוטעה ביותר, שזה הגוף. אז זה ממש לא נכון. אמנם אני מתהלך בעולם עם תחושה שהאני מאוחד עם הגוף. אבל זה ברור שאם חותכים חס וחלילה חלק מהגוף, עדיין האני נשאר. אז כך שאי אפשר לומר, והוא נשאר בשלמותו. אז כך שקשה לומר, אם כי באמת הוא פגוע, כן? זה מצער, אבל האני נשאר אני. אז כך שקשה לומר שהאני זה הגוף. אפשר היה לומר שאני זה הכישרונות של האדם. למשל, הכישרון האינטלקטואלי. אבל גם למחשבים יש כישרון אינטלקטואלי, והמחשבים אינם אומרים אני. אז נשאלת השאלה, מי זה אני? אז ניתן לומר, אני זה האן שלי. נכון? אני, כן? יוד, חיריק ויוד, זה שייכות, נכון? אישית. זה שלי. אז האן שלי זה אני. ומה זה האן? מה זה אן? לאן אתה הולך? מה המטרה? מטרה זה מניח רצון. לכן אפשר לומר, במילה, במידה רבה של צדק, שכשאני אומר אני מתכוון לרצון שלי. מה? גם המילה שם פירושה רצון. נכון? כשאתה אומר לשם מה? לזו מטרה. זאת אומרת שלכן אומרים, לאדם יש שם, כי יש לו רצון. כן? לא כמו בהשפעה מהפילוסופיה, שם זה מהות. לא אומר כלום. אם אתה אומר שם זה רצון, אני מבין. זאת אומרת שהשאלה היא, איך הנשמה שלי נוצרה? מאיפה מייצרים רצון? אני יודע איך מייצרים גוף, יש חומרים בטבע. אני יודע אפילו איך מייצרים רגשות ורגישות. יש הרבה נתונים בטבע לדבר הזה. אבל מאיפה נולד הרצון? אין מחצבים של רצון. אין תפוחי אדמה מלאות ברצון. אז מאיפה בא הרצון באדם? שאלה יפה. אלא אם כן אומר שהרצון הוא אשליה. יש לך אשליה של רצון. יש כאלה שטענו את זה. אבל זה לעשות שמיניות באוויר. להגיד שיש אשליה של רצון. הרבה יותר פשוט לומר שיש רצון. אבל הוא לא בא מן הטבע. אז מאיפה הוא בא? מבעל הרצון יתברך. גם ריבונו של עולם הרי משתמש ברצון. אז מדוע לא לומר, דבר שמסתבר ביותר, שאנחנו חלק מן הרצון הזה. משל, למה הדבר דומה? לאדם שרוצה לבנות בית. זה רצון כללי מאוד. אבל כדי לבנות בית, הוא צריך לרצות להזמין פועלים, שזה רצון ספציפי, להזמין מלט, לגייס משאבים, להמציא אישורים. כל אחד מהדברים האלה הם חלקים של הרצון הכללי. וגם בתוך כל רצון וברצון פרטי, למשל הרצון להזמין מלט, זה כולל את הרצון גם לחייג בטלפון. והרצון לחייג הוא מתפרט אף הוא להרבה הרבה רצונות פרטיים. כך שאפשר להגיד שברצון אחד כולל, אני רוצה לבנות בית, נכללים בזה מיליונים של רצונות מדורגים. ניתן לומר שכאשר הרצון נידון לעצמו, הוא הופך להיות משהו מתגבש, משהו פרטי. הוא הופך להיות רצון ספציפי. כך ניתן לומר שבתוכנית הכוללת של הבורא יתברך, שמו לעד אמן, שהוא רוצה לברוא את העולם, יש משימות של רצוני רצונות, והמשימות האלה הן הנשמות. לפי זה גם מובן מדוע יש נשמות יותר כלליות ונשמות יותר פרטיות. כי יש נשמות שכל עניינם להוציא לפועל חלק קטן, צ'יק ביותר, של הרצון הכללי, ויש מי שיעודו רצון יותר כולל. כך שניתן לומר שאני נטף נגזרת של הרצון העליון. ולכן אפשר לומר שבתוך כל הרצונות בחרתי להיות רצון א' ולא רצון ב' או ג'. בסדר? זה מספק אותך, ניסן, אני מקווה. טוב, אבל מזל טוב, כן, שיהיו ירבו שמחות אצלכם, עוד נראה מהם, מהזוג הזה, דברים גדולים. כן.
אתה מעמיד את הרצון כמקור של כל...
השתמשתי באופן ללגיטימי, לא לגיטימי, במערכות הציבוריות לצרכים אישיים. תרשמו את זה. כן.
אתה מעמיד את הרצון כמרכז, כמניע, כמקור של כל התופעות.
נכון.
אז כן כן, המקור של המחשבה. אתה חושב...
רגע, משהו אחר. לא. הקדוש ברוך הוא רצה שתהיינה בעולם מחשבות. הוא רוצה שתהיינה מחשבות. זה חלק מהרצון, כמו שהוא רוצה בטבע.
מה המקור שלהם?
ודאי, בסופו של דבר זה ברצון העליון. אבל המחשבה שלי היא לא באה מהרצון שלי. זה כמו נתונים הטבעיים, זה כמו שהגוף שלי הוא לא בא מהרצון שלי. זה נתונים. עכשיו, כן, בדיוק. אלא מה? בגדול, כן, בשורשיה. כשבחרתי להיות מי שאני, אז באמת התחשבתי גם בנתונים האלה. כן. האם יש הבדל בין הרצון שלי לרצון שלך? שנינו יהודים. ברור. האופן שהרצון להיות יהודי והרצון להיות גוי הוא רצון אחר לגמרי. אגב, אנחנו רואים שהרוב המוחלט של הנשמות בחרו להיות גויים. כנראה שזה יותר הגיוני, או יותר כדאי על כל פנים. כן? טוב, בבקשה.
זה שאתה נטף, זה גם לא הופך לזה סוג של, בוא נגיד, במשל של הבית. אתה רוצה לבנות בית, אז האצבע שחייגה על מספר 2 לא רצתה לך יש 2, אתה רצית.
זה לא בדיוק, כי זה מקבל אוטונומיה. האצבע המחייגת 2, זה כבר קיבלה אוטונומיה משלה, והיא חושבת שהיא רוצה לחייג 2.
חושבת.
נכון. מצד האמת היא פועלת בכוונה יותר גדולה. כן, בבקשה. אז אני עוד מעט אגיע לאמונה. אני עוד הסברתי מה זה האמונה. אני עוד לא הסברתי מה זה האמונה הגדולה, כן? רק אני בינתיים הסברתי מדוע נשמות פועלות הרבה יותר על העולם מאשר הגופים. כן? עד כדי שהרב כאן אומר שנשמה אחת שמזריח עליה אור האמונה בגדלותו, אז זה פועל על כל העולם. אני עוד לא הסברתי איך.
השאלה שלי זה, יש משהו יותר גבוה מהנשמה.
בוודאי.
אם הנשמה זה מקור האור, אז יש עוד אור יותר
גבוה. אמת. אז מה זה הדבר הזה שהוא גדול מהנשמה? זה השאלה. כן, בבקשה.
כן, אתה יודע איך המצביע לכל חי רצון. למעשה, מתכוונים לרצון עצמו.
בול. אכן.
לא רצון כל חי, אלא
רצון הוא נותן לכל חי, נכון, כדבריך, כיוונת אל האמת. ובכן, שערים כאן, זה יודע, זה משהו גדול. רגע, מה המשמעות של זה שהיום יותר מפעם כל מיני גורמים מחליטים בשביל האנשים מה לרצות? אף אחד לא מחליט בשבילך מה לרצות. מי שמחליט בשבילך מה לרצות זה אתה. האם יש הבדל בין אני לאנוכי? התורה משתמשת בשתי המילים. אני השם, אלוהיכם, אני השם, אלוהיך. אז מה ההבדל בין אני לאנוכי? ההבדל בין אני לאנוכי זה שיש כף. נכון? והכף זה האות של הדמיון, כף הדמיון. והדמיון מהווה חציצה בין האינסוף לבין הסוף. וזה מה שנאמר, וסקותי חפי עליך עד עוברי. כן? הקדוש ברוך הוא יש לו כף. דרך הכף הזאת הוא נותן לנו מצוות. אנוכי זה השם של הקדוש ברוך הוא כשהוא נותן לנו מצוות. אשר אנוכי מצווך. כן. אני הבנתי את זה. לא. השואל סובר שתרבות הפרסום פועלת על התת מודע. אמת. זה מה שהוא חושב. ולכן הוא חושב שאין לו ברירה אלא לרצות מה שאחרים רצו שהוא ירצה. והתשובה היא שזה לא נכון. ועם כל זה, וההורמונים הפועלים במוח, עם כל זה, הם בשליטת הרצון שלי. אם אני רוצה באמת להיות בן חורין, אז אני באמת בן חורין. כן, בבקשה.
אז אמרת פה שאנוכי הכוונה שבורא עולם כדי להביא לנו מצוות, אבל זה מדבר כאילו באנוכי.
כן, במקום באני.
אבל יש גם מצוות שהוא מביא שאומר אני.
נכון.
נו, אז מה ההבדל?
יש מצוות שבהם הוא אומר אני כסיום. כן? אני השם אלוהיכם, נאמן לקיים, נאמן לבדוק וכו'. כן? כלומר, זה הסיום של הברכה, של המצווה. אבל נתינת המצווה היא באנוכי. תסתכל בתורה, אתה תראה. כן? אז הייתי צריך לעצור אותך כבר בתחילת השיעור. נכון? ברור. אם אדם מתאהב, אז יש נתונים ביו-פסיכו-פיזיולוגיים שפועלים עליו, ואז מה? נכון? כמו שאדם לא יכול להחליט לו להיות צמא, או לא להיות רעב, או לא להיות עייף, או לא להיות שמח. איזה שום קשר. שום קשר. כל הדברים האלה שאתה מדבר עליהם הם נתונים. הנתונים שבאים אליי. מה אני עושה עם הנתון הזה? אני עושה מה שאני רוצה. התאהבתי. אני יכול להחליט מזה, להתחתן, לא להתחתן, לסבול. החלטה שלי. ההתאהבות היא נתון. מה אני עושה איתה? תלוי בי. אולי גם אפשר להסיק אותה, תלוי במידת הטבע, אבל זה לא הנקודה. הנקודה מה אני עושה עם זה. הרצון הוא למעלה מזה. אני מריח, איזה מאכל שאני מת עליו. זה המאכל האהוב ביותר שלי. ואני לא אוכל אותו. למה? עכשיו זה יום כיפור, לא אוכלים. עכשיו, האם זה בסדר? שאני משתגע מהמאכל? זה בסדר גמור, זה נתון. מה אני עושה עם הנתון? תלוי בי. עכשיו, בואו נחזור עכשיו לפסקה על האמונה. אתה שואל מה זה האמונה? כן, הרי מה אומר כאן הרב בפסקה ת'? האמונה הגדולה כשהיא מזרחת אורה על הנשמה. מי זאת האמונה הזאת? רגע, לפני שאני עונה, צריך להתייחס, יש פה שאלה. אני אעשה. טוב, עוד מעט, נשאר. האמונה, יש שני כיוונים לאמונה. יש האמונה שהאדם מאמין בשם, ויש האמונה שהשם מאמין באדם. בסדר? האמונה שהשם מאמין באדם, הפנייה של האינסוף אל הסוף, זה נקרא האמונה הגדולה, מה שהזוהר מכנה רזה דמאמנותא. סוד האמונה, או אם תרצה עולם הספירות, כן? כל זה נקרא האמונה הגדולה. כשהאמונה הגדולה זורחת על נשמה המוכשרת לקלוט את הדברים האלה, אז מתגלה באדם גם תופעה של אמונה בגדלותה. הוא רואה את הדברים בצורה בהירה. אבל זה לא מתחיל ממנו. זה התחיל מלמעלה. לכן האמונה שהרב מדבר עליה כאן זה לא האמונה של האדם, אלא האמונה של הבורא. ברור? הרגשת את זה. האמונה הגדולה כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, את האור שלה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. כן, יש פה שתי שאלות. שלום הרב, איך מזהים בנו את הרצון משלל המחשבות והרגשות? פשוט מאוד. אין דבר יותר ראשוני מאשר הרצון. אני רוצה, זה נקרא הרצון שלי. שלפעמים יש שאני חושב שאני רוצה, זה נכון. לראות מה אני רוצה באמת. מה שאני רוצה באמת זה, כדי לדעת את זה, פשוט צריך לראות את התוצאה בשטח. התוצאה בשטח היא מה שרציתי. למשל, אדם עובר טסט ונכשל. ועוד פעם ונכשל. ועוד פעם ונכשל. אז מה הוא רוצה? להיכשל. הרי היה שזה מה שקורה.
אז מה, בן אדם סתם עושה את זה כדי להיכשל?
כן. לא, אם זה בתחום הסביר, סימן שבהתחלה היה קצת קשה, הוא אמר, טוב, אני אעשה מה שצריך כדי לתקן, משפר, אבל אם באופן קבוע, כן? 15 פעמים. זה לא נכשל, אז סימן שהוא רוצה להיכשל. יש משהו בו שמזמין את זה. אז יש איזה שיקול, נכון? צריך לברר. כן, מה אתה אומר?
יש לו קואורדינציה גרועה.
אבל אם יש לו קואורדינציה גרועה, אז למה הוא ניגש כל פעם לטסט? אוקיי? יש כאלה שאין להם אינטרס. זה שהרבי מלובביץ' לא היה לו רישיון?
כי היה לו מלא נהגים שנגעו.
אומרים חסידי חב"ד שכל דבר שצריך לדעת הרבי ידע. ואם הוא לא ידע לנהוג, סימן שלא צריך.
יכול להיות שהפחד זה מה שכאילו מנע בעדו?
השאלה למה הוא רוצה לפחד? אנחנו כאן נעשים לפסיכולוגיה, אבל זה בגלל השאלה. טוב. לא ברור לי למה הרצון האלוהי דווקא מתבטא בנשמה ולמה לא בשכל ואולי בדברים אחרים, אפילו החושים. הרי כל אלו הם ברועיו של הקדוש ברוך הוא וחלק מרצונותיו. אתה צודק. כל דבר במציאות הוא רצון הבורא. אבל זה בהסתכלות כוללת. זה לא ביחידה שלי. ביחידה שלי יש חלק שבי שרוצה, יש חלק שבי שיש לו אוטומציה. החלק של הנפש הטבעית, מבחינתי הוא לא הרצון שלי, הוא הרצון של הבורא. רק רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לי גוף, רצה הקדוש ברוך הוא שיהיה לי חושים, רגשות, כל מיני דברים כאלה, אינטלקט. הקדוש ברוך הוא רצה, אבל זה לא שאני רוצה. הרצון שלי מתבטא בזה שאני בן חורין, ואני משתמש לפי חירותי בנתונים של השכל, רגש, דמיון, גוף וכדומה. רגשות. הלאה. אני שוב חוזר למשפט הנפלא שהתחלנו לקרוא. האמונה הגדולה, כשהיא מזרחת אורה על הנשמה, כל העולם מתמלא אורה על ידה. ייתכן מאוד שהרב קוק מדבר על מישהו שהוא מכיר. על עצמו. כן? הוא חש שהמחשבות שלו משנות את העולם. נכון? יכולת כללית גדולה. כוח כביר ונשגב מופיע בנשמת קדוש השם הדבק בחיי אל חי העולמי. יש הזדהות בין הרצונות שלו לבין בין המחשבות שלו, האמונה שלו, לבין המחשבות, הרצונות והאמונה של הבורא. אז יש לו שותפות, כן? לפעמים זה בא לידי ביטוי דרך הנבואה. הנבואה זה אפיק מסוים בתוך זה. כן? זה לא תמיד. זה, כן, זה המסגרת הכללית. בתוך זה יש כל מיני תופעות. כשם שהיכולת והגבורה, כלומר, הנבואה זה דיבור, זה משהו יותר ספציפי. כשם שהיכולת והגבורה מצטיירת בתחילה, בדמיון הקודש, כלומר, אותו אדם מרגיש, חש בדמיונו שיש לו יכולת כזאת על כל העולם. ככה הולכת היא ומתעלה בשכל. כלומר, אחר כך זה עובר אל ההכרה השכלית שלו. והוא משכיל כיצד המחשבות שלו פועלות על העולם. ובפועל, עד ותגזר עומר ויקם לך, שעל זה אמרו רבותינו, הקדוש ברוך, הצדיק גוזר גזרה, והקדוש ברוך הוא מקיימה, שנאמר, ותגזר עומר ויקם לך, ועל דרכיך נגע אור. כן.
שכל,
משהו יותר רציונלי, כן.
ואז אצל הפועל באיזושהי פעולה?
כן, שהוא גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים. זה מה שהוא אומר, מה שהוא אומר. היה פעם במלחמת העולם הראשונה, בוקר אחד הרב קוק קם משנתו ואמר, היום הרגתי את ניקולאי. מי זה ניקולאי? הצאר הרוסי האחרון. ואחרי כמה שעות או ימים, אני יודע, יצאה הודעה שניקולאי נהרג. היום הרגתי את ניקולאי. זה מתחיל מהדמיון, עולם החלומות, מגיע למעשה. כן, אתה יודע, כשאני למשל חותך סלט, זה לא אני, זה הסכין והידיים. מה השאלה? יש קושיה? אתה רוצה להפסיק לחפור בנושא, כן? יפה. נו.
אני עכשיו כאן, אז אני חושב מחשבה מסוימת. אז פתחתי עכשיו נגיד איזושהי ערה, פתחתי איזה פתח בעולם.
אם אתה מאותם אלה שהאמונה הגדולה מזרחת את אורה לנשמה שלהם, אז כן.
אנחנו לא יודעים שיש לנו את האמונה הגדולה הזאת.
כשזה זורח, אז יודעים. הרב קוק ידע. ידע. למה? יש כלים. הכלים הוא לא צריך לתת לך אותם, הם כתובים בכל הספרים. כיצד מגיעים לרוח הקודש. זה לא...
זה רוח הקודש.
כן, ודאי זה רוח הקודש. יש כלים, נו. השגת רוח הקודש, מה, אתה לא יודע איך עושים את זה? יש ספר על זה, לא. יש מסיעת ישרים, שערי קדושה. אנחנו מגיעים, זהו. בארבעה פרקים. תעשה כל מה שכתוב שם, יש לך רוח הקודש, בעל בליינד. כן, בבקשה.
הראשונה... האמונה
של האמונה הגדולה זה האמונה של הקדוש ברוך הוא, כלומר הקדוש ברוך הוא שמופיע על האדם,
אבל זה
בכל זאת תלוי בפתיחות של האדם. הוא צריך להיות ראוי לזה, כן, לא יודע, כי אם לא אז הוא נשבר מזה.
אבל בכל זאת האמונה הגדולה של האדם
בקדוש
ברוך הוא בסופו של דבר,
לא, בסופו של דבר, לא בתחילתו של דבר. כלומר, איך אומר הרב קוק? כל השם קורא בלא הרף, כל הזמן, הוא רוצה לדבר, מחפש, אם יש מישהו שמוכן לשמוע אותו.
והשאלה
שלי,
אם אני יכול להסביר מה זה, בנשמת קדוש השם מדבק בחיי אל חי עולמים?
בנשמה של אדם, שהוא קדוש השם.
אז האדם?
כן, קדוש השם זה אותו צדיק. והוא דבק בחיי אל חי כל העולמים. כל חיי העולמים, כמו מי שמחיה את העולם.
מה זה חיי את העולם?
הוא דבק בחיים, שנותן אל שהוא חי העולמים.
מה?
כן.
הרי זה לא כמו יד שחותך לצלד, כי זה שרצח את הצער, הוא עני, יש לו עני בשביל
כשעצמו,
הוא רצה,
נכון, נכון, נכון.
הוא רצה, אחר
כך. כפרט. אבל יש הבדל בין בחירת הפרט לבין בחירת הכלל. לכלל אין בחירה, והפרט מתנדב להוציא אל הפועל את הבחירה הכללית. זה עיין פרק שמיני של שמונה פרקים לרמב״ם, לגבי המצריים וכדומה.
כן, נו.
האמת שאני רוצה לשאול, כשאחד מרגיש את ההרגשה הזאת, מתי אני יודע שזה אמת, מתי שזה סינדרום ירושלים? יש הרבה אנשים שאומרים ואנחנו...
כן, זה נכון. זה נכון. יש הרבה אנשים. שמדמיינים כל מיני דברים. אתה יודע כמה אנשים הם נביאים, מסתובבים לנו ככה בין, בין הרחובות של ירושלים, משוכנעים שהם נביאים. כן? אפילו מתקשרים אליי. אומרים אליי טלפון, אומרים, תשמע, יש לי רעיון נפלא וזה, זה בא לי בהתגלות אגב. כן? מה לכאלה?
לא יודע
מה, שיביא אות ומופת, נדון. לא מביא אותו מופת, מה משנה. כן? עכשיו, אז השאלה היא, איך נדע שזה אמת ומתי זה לא אמת, נכון? אז יש לנו בשביל זה הלכות, לא? יש הלכות לדעת מתי זה אמת ומתי זה לא. כל זה כפי מידת קדושתו של האדם ורצינותו, בריאותו השכלית והרגשית וכו', אפשר לדעת. כן.
יש כאלה
שסליחה,
יש כאלה שלוקחים סמים ולפעמים מתארים איזשהו סוג שהם מרגישים חלק מכל העולם.
נכון, נכון, נכון. נכון, זאת אומרת, זאת תופעה מצויה. זאת אומרת, החוויה של המסתמם מבחינה פיזיולוגית יכולה להיות דומה. אבל המקור שלה הוא שונה. זה כמו שלמשל, אם אדם שותה יין הוא שמח. ויש אדם שפתר סוגיה בתלמוד ואז הוא שמח. זה שמח וזה שמח. אם אני אעשה ניתוח של חילוף החומרים בגוף של שניהם, יכול להיות שאני אמצא אותו דבר. נכון? אבל זה בכלל לא משנה, זה לא אותו דבר. כן, בבקשה.
מה זה אמונה בעצם?
אמונה זה יחס. יחס. בין המאמין לנאמן. עכשיו, אם אני מאמין, אתה אומר לי שיש לך תפוז בכיס. אני מאמין לך. יש לי יחס אליך, של אמון. כן? יש מי שמאמין באלוהים, יש שאלוהים מאמין באדם. כן? יחס, אפשר לומר. להיות מקובל, שהדבר מקובל עליי. יוד. אנחנו עוברים עכשיו בצעדי ענק לפסקה יוד. יש לי תחושה מצערת שיש אנשים פה שאין להם ספר. יכול להיות. הנה, יש פה ספר אחד. אה, זה לא זה? למה? נו, ומה יש בהמשך? מוסר אביך, נכון? נכון, נו, אז יש. ויש אנשים שם בלי ספר. איך הלב היהודי שלך? לא, לא צריך רוח הקודש. רואים את הבעת הפנים. מי שאין לו ספר, יש לו הבעת פנים מיוחדת. זה מהניסיון בשיעורים במשך שנים. כן. פסקה י. תדעו לכם שמי שיש לו ספר מבין פי חמש ממי שאין לו. אף פעם לא שאלו אותי מאיפה אני לקחתי שזה פי חמש. לא יודע, סתם בא לי. זה תחושה, זה הערכה. אני לא יודע איך מודדים את זה גם בדיוק. טוב, בטח. פסקה יוד. טוב, זה כאן דבר מעניין. על גבול חוש ההומור, אבל הוא אמת. האמונה האלוהית הגדולה אשר בלב ישראל. אין לה ערך ולא דוגמה ולא משל. ואפילו האפיקורסות הישראלית היא מלאה אמונה וקדושה. קדושה הרבה יותר מכל האמונות של כל הגויים כולם. יהודי אפיקורוס, מה זה מאמין? בריבוע. גוי מאמין, איזה אפיקורוס זה. אחד הדברים המעניינים, אנחנו רואים שאצל אומות העולם, כאשר הם נתפסים לאמונה, הם מתנהגים בהתנהגויות משונות, לובשים בגדים מיוחדים ועושים תנועות מוזרות, ומדברים בטון מסוים. קוראים לזה ירטיזם. זה בא מהמילה ירוס ביוונית. שפירושו קדוש. כן? זו התנהגות של קדושה. מלא רצינות. כן? זה סימן לחוסר טבעיות של יחס אל הקודש. יהודי עושה שבת קוידש. מה זה? איך יצא הקוגל? כן? הקוגל הקדוש. לא, זאת אומרת, הקידוש משחית, כידוע. זה מראה על אינטימיות של יחס אל הקודש. אז זה מה שאומר כאן הרב. היהודי האפיקורוס הוא הרבה יותר מאמין. כמפורסם על אותו יהודי האפיקורוס, ששולח את הבן שלו לבית ספר של גויים כדי להתבולל. ויום אחד הילד חוזר, אבא, היום למדנו על דת. אה כן? מה למדתם? אבא, תראה, למדנו שיש אב ובן ורוח הקודש, וכל זה אחד. אומר האב, מה פתאום? יש רק אל אחד, ואין לו גוף ודמות הגוף, ובו אנחנו לא מאמינים. כן? כלומר, האפיקורסות שלנו היא כלפי אל נורמלי. כן? כלומר, אפשר לומר שבין אחד מהתארים של האלוהות, לפי האפיקורוס היהודי, זה שהוא לא קיים. זה אחד מהתארים שלו, אפשר לומר. כן? זה בא לידי ביטוי בהרבה מאוד דברים. אגב, מעניין מאוד, האמונה המרכזית היום בעולם זה עדיין הנצרות, נכון? מה אומרת הנצרות על אלוהים? שהוא מת. שהוא מת. זאת אומרת שזאת אמונה אתאיסטית ביסודה. צריך לשים לב לזה. טוב, אז בואו נראה, כאן הרב מביא כמה דוגמאות לדבר הזה. כן. השאלה זה מתנסח אצלו. כלומר, הרבה פעמים אנחנו חושבים שאנחנו יכולים להסביר לגויים את האמונה שלנו. לפעמים זה אפשרי, כן? אז צריך לדעת שדרכי התפיסה, הקטגוריות החשיבה המצויות אצל ההוגים של אומות העולם, הן קטגוריות אליליות ביסודן. ולכן אתה מלמד תורה, וזה נתפס בצורה אלילית. והנצרות תוכיח. כן? כמובן, יש גם אפשרות של דבקות של אומות העולם בישראל. זה מה שמלמדים אותם שבע מצוות בני נוח, חסידי אומות העולם וכדומה. אני מדבר פה כתופעה קולקטיבית של רוחניות העומדת בפני עצמה אצלם, גם כשמקורה בתורת ישראל, היא מקבלת צורה קריקטורית. יש על זה סוגיה מעניינת במסכת ברכות. לגבי הקוטים. קוטים. מה זה קוטים? השומרונים. כן. מי הם השומרונים? הם קבוצה של אנשים שהובאו לכאן מקוטה או מספרוויים על ידי האשורים. והם התיישבו בשומרון. עד היום יש צאצאים שלהם. הם עושים קורבן פסח כל שנה, זה מתוקשר מאוד בטלוויזיה הישראלית, מועצה אזורית שומרון, גם כן משתתפת. בקיצור, השומרונים בימי חז"ל, בימי בית שני, הגיעו ל... מיליון כנראה, הם היו כנראה מיליון שומרונים. היום זה רק בקושי 2,000, אבל פעם זה היה מיליון. ויש שאלה לגבי המצות שהם עושים, כנראה הם קיימים מצוות. והתלמוד דן בשאלה האם המצות שלהם קשרות לפסח או לא. אז הגמרא אומרת שכן. למה קשר לפסח? בגלל שהם מדקדקים בהלכה יותר מהיהודים. כי כל מצווה שהם קיבלו על עצמם, החמירו בה יותר מישראל. מסביר, וזה לפי הדעה בתלמוד שאומרת שהקוטים הם גרי אמת. יש מחלוקת האם הם גרי אריות, שהם התגיירו בגלל שהם מפחדים מן האריה, אבל בעצם זה לא גיור אמיתי, או שהם גרי אמת. שואל הרב קוק בעניה, מדוע התלמוד אמר גרי אמת, ולא הביטוי המקובל גרי צדק. נכון? סתם אדם שהתגייר גיור אמיתי, אנחנו קוראים לו גר צדק. רק לגבי הקוטים מצאנו את הביטוי גרי אמת. מסביר הרב קוק שזה תלוי במוטיבציה של הגיור. בשביל מה אתה מתגייר בעצם? אתה מתגייר כי זו האמת או כי זה הצדק? אם אתה מתגייר כי זה הצדק, זה סימן שאתה ראית את העם היהודי ואתה מרגיש שהעם הזה זה עם שעל ידו יבוא צדק לעולם, ולכן אתה מתגייר. אז המוטיבציה היא הצדק, מתוך אהבת ישראל. אבל הקוטים, למרות שהם התגיירו, הם נשארו נפרדים משאר היהודים. פעלו כאומה בפני עצמה. והיה להם בירה ומקדש משלהם בהר גריזים, לא בירושלים. אז למה הם קיבלו את היהדות? לא בגלל אהבת ישראל, אלא בגלל שהם הרגישו שהיהדות זה אמת. אז הם נהיו גרי אמת. יש נביאי האמת והצדק. אומר הרב קוק, מי שחושב שהתורה היא אמת, אבל לא קושר את זה לעם ישראל, תופס את היהדות בצורה קריקטורית, כי אז הציוויים מופיעים ללא כל היגיון, ואז הנטייה היא להחמיר בהם. וכל מיני חומרות על גבי חומרות שאין דעת חכמים נוחה מהם, חדרו אל הנפש הקוטית. כלומר, זה כמו שרציתי לומר, שיש סכנה של דבקות ביהדות מבחוץ. והדבקות ביהדות מבחוץ יכולה להתאפס בצורה קריקטורית נוראה. כן? אם אתם רוצים לדעת אם יש יהודי שקלט את היהדות בצורה נכונה או לא, תראו, אם הוא מחמיר כל הזמן, סימן שיש משהו לא נורמלי שם. כן. ודאי. ודאי שלא. אתה נולדת בארץ, נכון? כן, ברור. כל מי שנולד בארץ לא יודע את האמת על הנצרות. מי שנולד בחוץ לארץ יודע. מסיבה פשוטה. כן, הרי כל ישראלי, כל צבר, שאני שואל אותו, תגיד, מה הנצרות אומרת על ישו? אז כן, משיח, בן אלוהים, נביא, כל מיני דברים, גואל. כן? העובדה שהנוצרים חושבים שישו הוא בעצמו האלוהים שיתגשם, זה דבר שהישראלי המצוי לא מוכן להאמין לו. אבל זה בדיוק מה שאומרים הנוצרים. עכשיו, השאלה היא מדוע הישראלי המצוי לא יודע את זה. משום שמערכת החינוך מתביישת ללמד את זה. כי זה לא נעים לומר שהרוחניות המפרנסת את החלק היותר מלומד של העולם, שאותו אנחנו מעריצים, העולם המערבי, מאמינה בשטויות כאלה. כבודו מוזמן לפתוח כל אנציקלופדיה שהיא ערך נצרות. בסדר? אחרי זה נדבר. כן, בברצלונה. הרמב"ן חושב שישו היה משיח? אני מוציא את הספרים שלו מהבית. ודאי, הם חושבים שישו הוא אלוהים, בן של אלוהים, רוח הקודש, משיח ונביא. בסדר? הם חושבים הכל ביחד. כן. הלאה. אז לכן אומר, מה שכאן הרב אומר, מבחינה אמפירית, ניסיונית, אנחנו רואים שזה נכון. כן, שהאמונה הישראלית, גם כשהיא מנוסחת בצורתה היותר אפיקורסית, היא בעצם אמונה. זה דבר שצריך לדעת להבחין, אבל אפשר להבחין. ואף על פי, הנה, כאן הרב אומר, ואף על פי שהיא מבטאת דברים של קלות ראש ושל כפירה, בתוכיות הנשמה יש אור אלוהים של דבקות ושל צמאון לאלוהים חיים, אל אלוהי ישראל, עד לכדי מסירות נפש. היה יהודי אחד, קראו לו דן טילים זוגר. שמעתם עליו? דן טילים זוגר. טילים זוגר פירושו אומר תהילים. כן, אחר כך הוא שינה את שמו לדן בן אמוץ. כן? מגדולי ההוללים של החברה התל אביבית. עשה הרבה שטויות בחיים שלו. כמה שהוא יכול היה לעשות שטויות, עשה. ואם היו שטויות שעוד לא הומצאו בימיו, הוא היה מצטער שהוא עוד לא יכול לעשות אותה. אבל על מיטת חוליו, כשכבר היה קרוב למיטתו, ביקש שיקראו לפניו את ספר תהילים. וזה השם שלו, תהילים זוגר. אז התחילו לקרוא, אשרי האיש אשר לא הלך, בעצת רשעים, ודרך התאים לא עמד, ובמושב לצים לא ישב, ואז הוא התפרץ בבכי. זאת אומרת שלפעמים הנקודה הזאת היא חבויה בעומק העומקים, ובסוף היא מופיעה. זה מה שאומר, עד לכדי מסירות נפש, וירח את ריח בגדיו. אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. כן, מעניין, יש, היה יהודי אחד באמסטרדם, ברוך שפינוזה. זהו, הוא לא היה יהודי טוב. הוא היה יהודי כישרוני, אבל לא יהודי טוב. החרימו אותו. כתב ספר מסע תיאולוגית מדינית, טרקטטוס פוליטיקוס, תיאולוגיקו פוליטיקוס. כן. זאת אומרת, המסע התיאולוגית או מאמר תיאולוגי מדיני. ספר כתוב יפה, לומר את האמת. לא עמוק במיוחד, יש לו ספר יותר עמוק, נקרא אתיקה. אבל מה שמאפיין את הספר זה השנאה העצומה שיש לו כלפי היהדות, ובמיוחד כלפי הרבנים. משהו שמה זה כלומר, יותר אנטישמי מזה, קשה מאוד למצוא. אחד הדברים שהוא כותב שם, הוא אומר שהיהודים שבויים באמונות תפלות וכל מיני דברים כאלה, הוא אומר שהם עקשנים מאוד. ויש דבר שכנראה לעולם ועד יבדיל אותם מן הגויים, וזה ברית המילה. הוא הוסיף, והם כל כך עקשים, והמילה כל כך מבדילה אותם, שלא יתפלא אם עוד ישיב אותם האלוה אל ארצם וישוב לשכון בהם כימי קדם. זה מדהים, נכון, האמירות האלה? מה זה משנה כעת? מה שמעניין ששפינוזה אף על פי שחטא ישראל הוא. כלומר, כשהוא מגיע לקצה של השנאה, פתאום בולטת ההזדהות שלו, הייתי אומר, העצמותית, עם עמו ועם השאיפה של שיבת ציון, ציונות. יש ציונות ספינוזיסטית. מעניין. אגב, הוא אמר גם דבר מוזר קצת. הוא אומר שלדעתו, המצוות של תורת משה אינן נוהגות בחוץ לארץ. משום שכל הקורא באופן אובייקטיבי את התורה, רואה שזאת החוקה המדינית של האומה בארצה. יש אינטואיציות, לפעמים. טוב, בואו נמשיך. אז אם כן, מה שאומר כאן, וירח את ריח בגדיו, אל תקרא בגדיו, אלא בוגדיו. יש שאלה מעניינת, מאיפה זה הריח, מבחינה פיזיולוגית? מה זה ריח? ריח זה ריקבון. זה ריקבון. זו אותה פעולה. מבחינה ביולוגית, פעולת הריקבון ופעולת הריח היא אותה הפעולה. מעניין. אז הרקוב נותן ריח טוב, כן? הרי ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. אנחנו רואים שכאשר אנחנו שואלים את עצמנו מהי ההשפעה של היהדות על העולם, ואנחנו רואים שזה עבר דווקא דרך יהודים מקולקלים. יהודים מקולקלים. יהודים נאמנים, אורתודוקסים וזה, יש כמה שהשפיעו על העולם, אין מה לדבר, משה, רבי עקיבא, הרמב״ם, אבל בדרך כלל זה יהודי שעומד מחוץ לבית המדרש, שהוא זה שמשפיע על העולם. הוא צריך כנראה לעמוד על הגבול. פעם היה איזה פילוסוף בשם סרטר, בסוף ימיו הוא התקרב ליהדות. על ידי שהוא פגש איזה יהודי מתבולל, והיהודי המתבולל הזה השפיע עליו. אז אמרתי לתלמיד חכם אחד פעם, אחד מגדולי ישראל, אמרתי לו, מה היה קורה אם סרטר היה פוגש במקום את היהודי המתבולל הזה ופוגש תלמיד חכם? אמר לי אותו רב, הוא לא היה מבין כלום. לא היה מבין. עדיף שיפגש דרך היהודי הגבולי. כן, תלמיד חכם זה שפה אחרת. זה לא מובן בכלל. כן. כגון, אז כן הרב כאן מביא דוגמאות היסטוריות, אני הבאתי לכם כבר שניים, הבאתי לכם את ספינוזה, מי עוד היה שם באזור? את דן בן אמוץ, כן? עכשיו הוא מביא לנו עוד כמה. כגון יקים איש צרורות ויוסי משוטה, או משיטה, שירו את הצפון בלבבם במסירות נפש נפלאה. ומה שהיה בסוף, מה שהתגלה בסוף אצל יקים משצרורות ואצל יוסי משיטה, היה גם כן בתחילה. אלא שכיסה אותו הזוהמה החיצונה, שבא מהשפעתם המסועבה של הגויים, אשר לא ידעו את השם ובשמו לא קראו, אשר אכלו את יעקב ואת נביאו ושם. לא כאלה חלק יעקב, כי היונצר הכל הוא וישראל שבט נחלתו, השם צבאות שמו. כן, מה אתה אומר? כן.
זה משהו שאתה בעצם לא
רואה את השפה
של
התלמיד
חכם,
כי אתה רואה
הרבה אנשים
שמרצים
של
בית המדרש,
אתה מדבר
איתם על הדברים האלה? השר בשביל זה שימוש, תלמידי חכמים. יש פעולה כזאת, נקראת שימוש. הגמרא אומרת, מי שיש בידו מקרא, משנה, תלמוד והלכות והגדות, ולא שימש תלמידי חכמים, הרי זה עם הארץ. אז מה זה עם הארץ? זה אדם שיודע את הכל. אדם שיודע את הכל, הוא קרא את כל הספרייה של בית המדרש. זה עם הארץ. למה? כי הוא לא שימש להם, דרך אגב, אז הוא לא יודע, הוא לא מבין את הראש, כמו שאומרים. לא, נכנסים לבית המדרש כדי לשמש רבנים. כן, מה?
כן.
אם אתה חופר. עכשיו, זו, אז אם כן, הדוגמאות של יוסי משיטה ויקים משצורות, הן דוגמאות של אנשים שלכאורה היו רחוקים מאוד, ופתאום התגלתה מסירות הנפש זורה נפלאה, סימן שהייתה קיימת במעמקי ההכרה. לא. האם צריך לא לאכול המבורגר? כי זה לא מיוצר בבית המדרש. מה זה קשור? אנחנו מדברים על תורה עכשיו. טוב, אז אם כן, מה? כן. נכון.
יש את החיבור, והיום רואים בכל התוכניות בוקר וזה ש... בדיבור היום, כאילו, אין את הקצה הזה לכאורה.
איך אתה יודע שהוא לא נמצא? אתה יודע מה אומרים שני יהודים כשנפגשים אחרי הרבה זמן שלא פגשו אחד את השני? מדברים, כמה רע במדינה, נכון? יאללה, בוא ניקח איזה משהו, נשתה, ניכנס לפאב, נשתה משהו, נתחיל לדבר. כלומר, מדברים כמה רע, נכון? רע מאוד במדינה. אחרי שעתיים, טוב, אני צריך ללכת. מה אתה אומר? יהיה טוב. כלומר, היה טוב הזה שמתפרץ בשעה שאין לך שליטה ביקורתית על עצמך, מאיפה זה בא? זה אופטימיות מובנית בנפש הישראלית, שאומר יהיה טוב. בסדר? איך יהיה טוב? על ידי איחוד המידות. לכן גם מוסיפים את החיבור בין אדום לישמעאל. יאללה ביי, נכון? חברים. ישמעאל ואדום, אם נדייק. אז זה כנראה, זה נמצא. כלומר, זה שהתקשורת לא תמיד אומרת שזה נמצא, זה לא מה שזה לא נמצא. זה קיים. צריך בשביל זה לפתח עיניים מיוחדות שיודעות לראות את זה. כמו שגם אצל יקים משצורות, או יצא עושים משהו, אתה יכולת לחשוב שזה לא נמצא. אתה מדבר כמו הושע הנביא. נכון? לא רע. הושע הנביא היה אדם גדול, מרבו של ישעיהו. תחילת דיבר השם בהושע. מה אמר לו הקדוש ברוך הוא להושע? להתחתן עם זונה, נכון? הגדולה שבזונות של אפרים באותם הימים, גומר בדבליים. ולמה? בגלל שהוא אמר מילה אחת לא בסדר. הקדוש ברוך הוא אמר לו, בניך חטאו. אמר לו, ריבונו של העולם, כל העולם כולו שלך, אבירם באומה אחרת. אמר הקדוש ברוך הוא, מה אעשה לזקן זה? אומר לו להתחתן עם אישה כזאת, להוליד ממנה ילדים, ואחר כך לגרש אותה. אם יוכל לגרש, גם אני אגרש את ישראל. אחרי שלושה ילדים שנולדו לו מן הזונה הזאת, אומר לו הקדוש ברוך הוא, נו, תגרש אותה. מה, אתה לא, משה רבנו, משה רבך, כשדיברתי איתו פעם אחת פרש מהאישה, אתה נשאר עם האישה הזאת? אמר לו, ריבונו של עולם, יש לי ילדים ממנה. אמר לו, ומה אתה שאשתך זונה וילדיך ספק שלך, ספק של אחרים? וכך אתה לא רוצה לגרשה, אתה רוצה שאני אגרש את בני אברהם, יצחק ויעקב? אלא מה? כי אומר הרב קוק, הייתה נקודה שאפילו הנביא לא יכול היה לראות. המצב היה כל כך נורא, שהיה נראה לו שהוא הלך על ישראל. אז כנראה צריך בשביל זה עיניים מיוחדות, שאנחנו לומדים אותה מהרב קוק, או מיוסי משיטה ויקים איש צרורות. שבוודאי כולם יודעים מהו הסיפור, שהרי אף אחד לא שאל מה זה. שלום.